בוקר טוב. ראשית נפתח בכבודה של אכסניה, הגאון הרב רצון ערוסי שליטה, שכבר במשך 20 שנה אני חושב, נכון?
כנס
ה-20. ככה דואג וכל שנה, ורואים גם איך באמצעי התקשורת פעם בשנה מדברים יותר על נושא המשפט העברי. באמת, בזכות הדברים האלה, אני חושב שאצלנו במכון פועה, שאנחנו בעזרת השם, בעוד כשבוע יהיה הכינוס ה-11 השנתי של המכון, אז יש לנו עוד הרבה למה לשאוף ולגדול, במיוחד גם להביא כנס של 3 ימים. בהחלט דברים מרשימים. במיוחד שמדובר בנושא שהוא יחסית פחות פופולרי בציבור הרחב, נושא של דיני ממונות, חושבני שבאמת בשנים האחרונות, והרבה בזכותו של הרב ערוסי, ישנה התפתחות מאוד מאוד עצומה בנושא. מעבר לזה, אני שמח גם... להיות כאן באופן אישי בשנה שעברה, כשהוזמנו לדבר, אז נושא הכינוס באמת היה רחוק מאוד מעולמו של מכון פועה, אז דיברנו על מה שנקרא הכובע השני, שהוא נושא של דיני ממונות. השנה אני מאוד מאוד שמח שיש את ההזדמנות לשלב בין שני תחומי העיסוק שלי, גם נושא של תחום הפוריות וגם נושא של דיני ממונות, באמת בנושא של ירושה מהפריה חוץ-גופית. עיינתי בתוכניה, אני אגלה גם את הסוד, אתמול אחרי שהסבו את תשומת לבי, גם כן ראיתי את הרצאתו של ידידי הרב ישראל גליקמן, שליטה, שגם כן דיבר על הנושא הזה, אבל כמובן שאין בית המדרש בלא חידוש, ותמיד מכאן ומכאן תתעלה התורה. דבר כן שאני חייב להוסיף, שאני אומר, לנו בתור מכון שעוסק בענייני פסיקת הלכה מעשית, אין את הפריבילגיה לומר שכל הדברים שאני אגיד כאן הם רק באופן תיאורטי ולא להלכה למעשה, כי כשבא בן אדם ושואל אותנו אם מותר לעשות הפריה חוץ גופית, ואנחנו צריכים כמובן לענות לו מתי מותר, באיזה תנאים וכדומה, אם ישנה בעיה מצד הירושה, אז אנחנו חייבים להגיד לו, תשמע, אבל אתה צריך להגיד לילד שלך שנולד מהפריה חוץ גופית, כדי שאחרי 120 יבואו לבית דין, צריך לדווח אותו. עדיין לא ידוע לי שכשאנשים מגיעים לבית הדין לקבל צו ירושה, בית הדין שואל את האנשים, את הילדים, מי ממכם נולד בהפריה חוץ גופית? דבר נוסף שלא נדון בו כרגע, זה כל הנושא של דברים מורכבים יותר, נושא תרומת ביצית, נושא תרומת זרע, בטח שלא נדון בשאלה מתי מותר, האם מותר בכלל והאם אסור, הדברים האלה מסורים לפסיקות פרטניות ביותר. בשאלת הייחוס כבר דנו רבים וטובים, לא ניכנס כרגע לשאלה הזאת, כרגע ניכנס לשאלה הפרטית. מה דינו של ולד הנולד מהפריה חוץ גופית לעניין ירושה? ואם יוותר לנו הזמן, גם כן נאמר האם דין זה ישתנה כאשר עצם ההיריון והלידה היו כבר לאחר מותיו. אז כמובן, המקור הראשוני בעצם שדן ומסתפק בשאלה מה דינו של מי שנולד מאישה שנתעברה באמבטי, כי זה, מזה תמיד הפוסקים מתחילים לדון, אישה שנתעברה באמבטי זה אישה שרחצה באמבטיה וללא דרך של אישות קיבלה זרע, נכנס לזרע שמישהו אחר נולד בן. אומר חלקת מחוקק, הלכות פריה וביה, סימן א', סק ח', יש להסתפק אישה שנתעברה באמבטי אם קיים אב פריה וביה ומקרה בנו לכל דבר. אחר מכן הוא מביא ליקוטי מעריל שמצא באחד המדרשים שבן סירה היה בנו של ירמיהו, מביתו של ירמיהו שנתעברה באמבטי. הוא מביא את הראייה הזאת, אבל הוא לא מביא הלכה למעשה. הבית שמואל הוא כבר יותר מפורש, הבית שמואל שם בסק י', הוא אומר יש להביא ראיה מהגאות סמק, דברי רבנו פרץ בהגאות סמק, במאמר מוסגר. אצלנו בהגאות הסמק לא מופיע דבר כזה, אבל בספר שלטי גיבורים כן מופיע גם כן משהו כן זה, שאישה מוזהרת שלא תשכב על סדינים ששכב בהם איש אחר, שמה תתעבר ממנו ולא יוודע, ונמצא אח נושא אחותו מאביו. האחרונים הוכיחו מזה בעצם שתי הוכחות מרכזיות. אחד זה א', שוולד כזה מתייחס אחר אביו, והראיה שיש את החשש של שמה יישא אח אחותו מאביו. ראיה שנייה, שלמרות שיש את איש שקיבלה זרע ממישהו אחר, למרות זאת הילד הוא לא ממזר, כי החשש כאן הוא לא שמה תתעבר והילד יהיה ממזר, אלא שמה יישא אח אחותו מאביו. ומכאן מוכיחים רוב האחרונים, יש אמנם חולקים, אבל הם חולקים על עצם המקור, לא על הראיה מהמקור, שטוענים שהילד כן ממזר, אבל לדעת רוב הפוסקים, ביניהם היגעות משה, היביע עומר, הרב אליושיב, הרב ז'ולטי, כפי ידועות שמביא הרב עובדיה בספרו יביע עומר, שהוא ישב איתם ביחד בהרכב בבית הדין, ועוד רבים וטובים סוברים שבמקרה כזה הילד הוא לא ממזר. יש כמובן חששות אחרות. בכל מקרה, ההוכחה הזאת שמובאת בתז ובבח ביורה דעה סימן קוף צדיק דלד, הדין הזה משמש בתור הוכחה בית שמואל, גם המשנה למלך מביא את זה. לעומת זאת, המגיע על התז באבן העזר סימן א', כי יש לדעת שאבן העזר סימן א', מה שמופיע בשם התז זה לא התז שלנו, התז שלנו לא ראה את הבית שמואל, אבל זה מי שהביא את התז לבית הדפוס, את התז על אבן העזר, הוסיף משלו את ההלכות על סימן א', והוא בעצם אומר, יש לדחות את הראיה מדברי הגאות הסמק. איך דוחים את הראיה? שתי דברים. א', שמה לחומרה אמרינן, לכולה לא אמרינן, אולי אנחנו רק חוששים שמה יישא אחותו מאביו, אבל לכל דינים אחרים שבהם אנחנו באים להקל, אי אפשר להגיד. ב', יתרה מכך, עכשיו הבית שמואל דן לענייני מצוות פרו ורבו. איך אפשר לקיים מצוות פרו ורבו ללא עשיית מעשה? מה ההבדל בין הדחייה הראשונה לשנייה, כפי שמסביר אותה בשו"ת הר צבי הרב פרנק? הדחייה הראשונה היא מפקפקת בעצם הייחוס עצמו. לעומת זאת, הדחייה השנייה אומרת, גם אם נגיד שהילד מתייחס אחר אביו, האבא לא קיים מצוות פרורבו בזה, כי הוא לא עשה מעשה. רבי יונתן אייבשיץ בספרו בני אהובה לרמב״ם דוחה באופן אחר את הדברים. הוא אומר, כדי לקיים מצוות פרורבו ולהתייחס אחר האב, אנחנו צריכים לדעת שזה הילד, שזה האבא. אם אנחנו יכולים לדעת באופן ודאי שהאמא נתעברה באמבטים מהזרע של אותו אחד, בסדר. אבל מנין לנו לדעת דבר כזה? כמו שהיא חצה באמבטיה, נתעברה מזרע של אחד, אולי גם מישהו אחר אחד שמע באותו אמבטיה. בדרך כלל אנחנו אומרים רוב בעילות אחר הבעל, וככה מייחסים את הילד אחר אביו. אבל כאן לא שייך הדין הזה, ולכן עדיין נשאר הספק, מה עושים עם ההוכחה מבין סירה שהיה בנו של ירמיהו? אומר רבי יונתן אייבשיץ, פשוט מאוד, ירמיהו היה נביא, הוא ידע ברוח הקודש שרק הזרע שלו היה שם ולא זרע של אף אחד אחר. מכאן אנחנו ניגשים בעצם לאותה המצאה של הדורות האחרונים, אם זה בהתחלה המצאה של ההזרעה המלאכותית, שבה לוקחים את הזרע של הבעל ומזריקים לתוך הרחם של האישה, ואם זו המצאה חדשה יותר, חדשה כמובן עניין יחסי, קיימת בסביבות 30 שנה, לא מזמן היה בתקשורת על המקרה הראשון בארץ, שאישה שנולדה מהפריה חוץ גופית, היא ילדה גם כן ילד בהפריה חוץ גופית. אז יש כבר דור שני להפריה חוץ גופית. אז כמובן, הפוסקים בהתחלה כשזה הגיע דנו בעזרה מלאכותית, כי זה קיים כבר לפני למעלה מ-100 שנה. הראשון שדן בדברים, זה היה בשוט המערשם, הוא דן יותר בשאלת היתר, ונחלקו גם בזה הפוסקים, האם מותר, האם אסור, דעת רובה דרובה דה הפוסקים שבשעת הצורך זה מותר, המרשם התחיל באמירה, מדובר בעשר שנים של נשואים ואין להם ילדים, ורק אם יצטרפו איתי עוד שני פוסקים, כדרכם שדברים, היות וזה היה חידוש, אז המרשם דיבר על עשר שנים ורצה צירוף. לאחר שהדברים כבר יותר התקבלו, כבר בציץ אליעזר בכל נושא באורי הפוריות, הוא אומר, יש אומרים עשר שנים, יש אומרים חמש שנים, יש אומרים שנתיים, ובפועל אני אומר, אין כאן הכרעה ברורה, אלא כל דבר תלוי לפי המצב, במי מדובר, במה מדובר, מה הסבירות שיהיה הריון בדרך רגילה, וכו'. אבל הר צבי אומר דבר מעניין. הוא אומר, כל הדיון לגבי קיום מצוות פרו ורבו, זה דווקא בנתעברה באמבטי. למה? כי בנתעברה באמבטי, הבעל, האבא, לא עשה שום מעשה בשביל להוליד את הילד. אבל בעזרה מלאכותית, האבא, כאן הבעל, נותן את הזרע בכוונה בשביל שיהיה כאן ילד. אז הוא עושה מעשה. אז נכון שהמעשה הזה עובר עוד ידיים של הרופא. הוא אומר, בסדר. אז הרופא הוא שליח לדבר מצווה. גם לא יש חלק במצווה. אבל אנחנו יודעים, אין שליח דבר עבירה, אבל אם נגדיר את זה כחלק ממצוות פרו ורבו, אז לדבר מצווה בוודאי שיש שליח, ולכן גם לדעת התז במצוות בן התעברה באמבטי, לעניין הזרעה מלאכותית, אין שום בעיה, ככה אומר גם איגרות משה, גם ביביע עומר הוא מזכיר את הסברה הזאת, וגם את דבריו של בני אהובה שיש כאן ספק, אומרים רוב הפוסקים האחרונים, פוסקי דורנו, שזה נכון בנתעברה באמבטי, שלא נעשה איזה משהו מסוים בשביל זה. אבל כאן, שהבעל נותן את הזרע בכוונה לזה, ויש מישהו יורה שמיים, כן, זה תנאי שהוסיפו גם במנחת יצחק, גם ביביע עומר, וככה גם מורנו, מורנו ורבנו הראשון לציון הרב אליהו זצל, ש... מישהו עומד ומפקח ומשגיח על התהליך ורואה שאותו זרע שנמסר הוא אותו זרע שאחרי זה גם כן מוזרק לתוך האישה, אז גם חששו שבני האהובה נפטר, מכיוון שאנחנו יודעים עכשיו שזה מה שהאישה קיבלה, מאיך עתית אלא נחשוב שהיא קיבלה גם משהו אחר ממישהו אחר. החלקת יעקב אמנם מסכים שכאשר עושים מעשה אז מקיימים בזה מצוות פרו ורבו, ואפשר היה להגיד שהוא מתייחס אחר אביו. אבל הוא טוען גם בעזרה המלאכותית, יש את החשש של הבני האהובה, שאולי מי אמר שהיא קיבלה את הזרע הזה, אולי קיבלה זרע של מישהו אחר, וכו'. במאמר מוסגר, רב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל, במאמר המפורסם שלו על עזרה מלאכותית, שפורסם כבר בנועם בשנת תשט"ו, אחרי זה מופיע בשו"ת מנחת שלמה, מהדורה תנינה, סימן קכ"ד, הוא אומר, אני לא מבין. נכון שלא שייך כאן רוב בעילות אחר הבעל, אבל למה שרוב בעילות אחר הבעל זה אמירה שנועדה כאשר יש לנו חשש, אישה מזנה וכדומה, אנחנו אומרים עדיין הילד אחר הבעל מצד רוב בעילות אחר הבעל, אבל כאן שאנחנו יודעים שזה מה שהיא קיבלה, זה מה שהיא נתנה, מאיך עתיתי לה לחשוש של משהו אחר? אני אומר, במאמר מוסגר סביר להניח שגם החלקת יעקב היה מודה שפיקוח פותר את הבעיה. רק הוא אומר, אני לא יודע. אני, כן, הבעל נותן את הזרע כרגע לרופא. אולי הרופא יחליף. אולי, לא, חש וחלילה, לא חושדים ברופא שהוא רשע. אולי הרופא יתבלבל, כן? במיוחד היום בבתי חולים, שיש כמה וכמה טיפולים שמתנהלים במקביל, עלול להיות מזה אסון גדול. אבל במידה ויש פיקוח מסודר, מסתבר שגם החלקת יעקב יודע שהילד מתייחס אחר אביו לכל דבר. מי שהסכים עם הדברים האלה, אמרנו, החלקת יעקב, על פי ההסבר אם יש פיקוח, אבל בדברים מפורשים יותר, שו"ת הר צבי, איגרות משה, המנחת יצחק, היביע עומר, המנחת שלמה, רב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל, ועוד ועוד, ככה שאפשר להגיד שבאמת זה דרך הישר המקובלת כיום. ניתן דוגמה, אפילו מי שאסר בראשיתם את הדברים, שוב דברי מלכיאל, הוא אמר, אני לא אסר מכיוון שאני חושב שהילד לא מתייחס אחר אביו. הילד מתייחס אחר אביו ואבא מקבל מצוות פרו ורבו. מקיים בזה. אבל טוען, הדברי מלכיאל, זה עדיין לא פותר את החשש של הוצאת זרע לבטלה, כי אולי אחרי שהוא ייתן לא יחזירו את זה, אולי בשעת הנתינה כבר יש את הבעיה, ולכן הוא עושה. רוב הפוסקים לא הסכימו איתו, אבל גם הדברי מלכיאל הסכים שהילד מתייחס אחר אביו. מי שעדיין הסתפק בדברים, זה הראשון לציון הרב עוזיאל זצ"ל, הוא אמר, יכול להיות מאוד שכל ההוכחות אפשר לדחות אותם. א', בן סירה אין למדים מדברי אגדה. אבל הוא אומר יותר מזה, גם אם נלמד מדברי אגדה, אולי בן סירה, ירמיהו קרא לו בני, לא בגלל שהוא היה בן שלו, הוא היה הנכד שלו גם כן, כי הוא היה בן של הבת שלו. הבת שלו זה בוודאי ילד מתייחס אחריו, כי היא עברה הריון ולידה והכל. אבל לגבי האבא, אולי לא מתייחס, ובאמת בן סירה היה בלי אבא, אבל ירמיהו היה סבא שלו מצד הבת. מכיוון שכך הוא קרא לו בני. את ההוכחה מדברי הגאות הסמק, הוא גם כן אומר, אולי לחומרה אמרינן, לכולה לא אמרינן. לכן, המשפטי עוזיאל נשאר בספק, האם ילד כזה מתייחס אחר אביו או לא. אנחנו יודעים שאם ילד הוא ספק יורש, ויש יורשים שהם ודאים, אז מצב כזה הוא לא יורש. עוד מי שהסתפק, הוא הביא באמת מערכה שלמה בנושא, היה בשו"ת ציץ אליעזר, הרב ולדנברג זצ"ל, שגם כן העריך והרחיב את העירייה, ורשם מסקנה, יש אומרים, הילד מתייחס אחר אביו לכל דבר, יש אומרים רק לכולה לא לחומרה, רק לחומרה לא לכולה, סליחה. הוא אומר, הוא מעלה בעצמו את הסבורה של הר צבי, שאולי יש הבדל בין התעברה באמבטי, ששם האבא לא עושה מעשה, לבין עזרה, ששם האבא עושה מעשה. אני אומר, יכול להיות שאפשר להגיד ככה, אבל יכול להיות גם שאפשר להגיד שקיום המצווה לא תלוי במעשה, אלא תלוי דווקא במעשה של ביאה, ואם אין מעשה של ביאה, לא עוזר שהוא עושה מעשה אחר בשביל ילד. לכן, שורה התחתונה, הציץ אליעזר התיר בשעת הדחה גדול להזרעות, אבל לגבי שאלת היחס, הוא נשאר מסופק בזה. עוד מי שנשאר מסופק בזה, זה החוות בנימין, הרב שאול ישראלי זצ"ל, יש לו תשובה על זה בחוות בנימין חלק ג' סימן קופזיין, בעצם מופיע במקור בקבצי תורה שבעל פה, שגם שם הוא מביא כל מיני מקורות שבהם היה אפשר לפתור בעיה של הגמרא אם האמירה נתעברה באמתי. לדוגמה, יש גמרא שאומרת שבת כהן שיש לה זרע שהוא לא מכהן, אז היא לא אוכלת בתרומה. שואלת הגמרא, בסדר, אנחנו יודעים זרע, אין לה זרע כשר. מאיפה אנחנו יודעים שגם אם יש לה ילד ממזר, היא לא אוכלת בתרומה? אומר, זרע פסול. אומרת הגמרא, זרע אין לה, אין עליה. שואל התוספות, אומר התוספות, לא צריך כרגע פסוק כדי לפסול בת כהן מתרומה כשיש הילד ממזר. למה? איך יש הילד ממזר? יש הילד ממזר, כי נבלה לפסול. אם היא נבלה לפסול, היא ממילא נפסלת מלאכול בתרומה. אז בשביל מה צריך פסוק לזרע ממזר? הוא אומר, זה במידה ויש הילד כשר מכהן, בת כשרה מכהן, לדוגמה, ואותה בת אחרי זה נבלה לפסול ונולד לילד ממזר. האמא לא נפסלה מחמת ביאה פסולה, אבל היא נפסלה מלאכול בתרומה כרגע, כי יש לה זרע זר, וגם זרע זר פסול פוסל מלאכול בתרומה. מכאן מוכיח הרב ישראלי, ואמרתי מעוד כמה אחות דוגמאות, למה תוספות צריך להגיד את זה? הוא היה יכול להגיד, נתעברה באמבטי. אם היא נתעברה באמבטי, היא לא נפסלה מלאכול בתרומה, ולמרות זאת, יש לה ילד ממזר. אם היא נתעברה באמבטי, מממזר הכוונה. כן, אישה שנתעברה באמבטי מממזר. לא בביאה פסולה, כי ביאה פסולה, אמרנו לפי השיטה הזאת, אין ממזרות במקרה של נתעברה באמבטי, אבל אם האבא ממזר. ומכאן הוא מוכיח לפחות מסתפק מזה שהתוספות לא העלה את האפשרות הזאת, אולי זה לא נחשב הילד שלו. במאמר מוסגר רק נגיד שהאגרות משה מזה, אני חושב שגם רב ליקמן הזכיר את זה אתמול, האגרות משה מזה מזכיר, מביא חידוש מאוד מאוד גדול, למרות שבהזרעה ונתעברה באמבטי, הילד מתייחס אחר אביו, שם המזירות לא עובר בתורשה שלו דרך ביאה. רוב האחרונים חולקים על זה, אם זה היה ביאה עומר, אם זה חלקת יעקב, ארצי והכל, הם מתרצים את הקושייה הזאת באופן מאוד מאוד פשוט. הם אומרים, התוספות לא התייחס למילתא דלא שכיחה. אין. נתעברה באמבטי הייתה מציאות לא שכיחה, נכון שהיום 3.5% מכלל הילדים נולדים בהפריה חוץ גופית, אבל בתקופת התוספות נתעברה באמבטי לא, כמובן שלא היה שכיח, ולכן הוא לא היה יכול לענות את זה. לסיכום, יש לנו חבל ראשוני, אחרוני מאוד מאוד גדול שאומר שבמצב כזה הילד מתייחס אחר אביו. מיעוט שאינו מצוי, נקרא לזה כך, אמנם שלושה אחרונים גדולים, אבל יחסית לרוב זה מיעוט קטן, מסתפק בדברים ולא מכריע בזה. דבר נוסף, כל הדיונים אמנם של האחרונים רובם היו בעניין הזרעה מלאכותית. הציץ אליעזר, כשהוא נשאל לגבי הפריה חוץ גופית, הוא אומר, במצב כזה אני חושב שאפילו אלה שאומרים שהילד מתייחס אחר אביו יודו שהוא לא מתייחס אחר אביו, כי כל ההפריה הייתה מחוץ לגוף האישה בכלל, זה אפילו לא היה בדרך של עיבור רגיל, בדרך אחרת, הוא לא מתייחס אולי לא אחרי האבא, לא אחרי האמא. ככה טען הציץ אליעזר בתשובה. אמנם ישנם שלוש תשובות אחר כך שבהם הציץ אליעזר דן בנושאים אחרים ורואים מהם רואים, איך אפשר להמשיך כאשר טוב, כנראה שאם נחכה
מוריי ורבותיי, זו מכה שאינה כתובה בתורה, כי לא מדובר בפעילות של המלון, אלא עובדי מעץ מחוץ למלון, כך שלהתגבר עליהם זה לא כל כך פשוט, אבל סייעתא דשמיא, פועלים. אז נמשיך, מה לעשות? כנראה במעמד הר סיני היו גם קולות, רעמים, חולה.
כן, אני מבין שאם נחכה שזה ייגמר, אז את מעמד הסיום יצטרכו לדחות למחר. בכל מקרה, אז אומר, הציץ אליעזר בכמה תשובות מאוחרות, רואים שהוא כן התייחס בפשטות שיש יחס אחרי האמא, ונשאר עם אותו ספק שהיה לו כבר מקודם ביחס אחרי האבא, רואים שגם הציץ אליעזר חזר בו מהחידוש שהפריה שונה לעניין היחס מעניין הזרעה. ביביע עומר, חלק ח', הוא כותב באופן פשוט מאוד שאין שום הבדל בין הזרעה לבין הפריה לעניין היחס אחר ההורים. וכמו שהכנו בהזרעה שמתייחס אחר אביו, גם כן בהפריה, כמדומה שלמייסק שבאים לפוסקים עם מורי הוראה, הם קצת נזרים יותר בהפריה חוץ גופית, אבל כשבפועל נשאלת השאלה, אז באמת עם הדבר, כן, כמו שאמרנו, אחד מראשי המוצים בקרב העדה החרדית, היום אפשר להגיד שהפריה חוץ גופית מבחינת היתר שפוסקים נותנים לה, התפשטה בכל החוגים ובכל הזרמים, אם זה אשכנזים, אם זה ספרדים, אם זה ליטאים, אם זה חסידים, ללא באמת הבדלים מגזרים. ולכן למעשה הפוסקים היום לא רואים הבדל בין הזרעה להפריה לעניין היחס אחרי האבא. בכל אופן, מצאנו רוב פוסקים שאומרים כך, מיעוט קטן של פוסקים שאומרים אחרת. ומכאן אנחנו מגיעים בעצם לנושא החושן משפטי, וזה השאלה האם במצב כזה הילד מתייחס אחר אביו לעניין ירושה. וכאן יש לנו שתי שאלות. א', שאלה אחת, האם ניתן להגיד בירושה ובמצב כזה קימלי, כן, היורשים הוודאים יכולים להגיד קימלי שאנחנו יורשים ודאים והוא יורש מסופק, ועל כן אין ספק מוציא מידי ודאי במידה ויש לו אחים שלא נולדו מהפריה חוץ גופית, ולכן אנחנו יורשים ולא הוא. שאלה שנייה, גם אם נגיד שהוא יורש, האם לא צריך שני ילדים כשרים? כי קיים עליהם שבדיני ממונות לומדים, צריך שני ידים כשרים, לא יקום בן אחד באיש לכל דבר. וכאן גם במקרים בהם יש פיקוח במעבדה, הפיקוח בדרך כלל נעשה על ידי אישה אחת יריעת שמיים, ולא על ידי שני אנשים כשרים. אם היינו מצריכים שני עדים כשרים לפיקוחים על טיפולי פוריות, היינו יכולים לסגור בעצם את כל נושא טיפולי הפוריות, מהסיבה שלקח שנים רבות להצליח לשכנע את מעבדות הפוריות בתי חולים להסכים להכניס אישה אחת למעבדות הפוריות. אם היינו צריכים להכניס שניים, אז בתי החולים היו אומרים שלום, אנחנו לא רוצים לעבוד איתכם. כאשר הרב בורשטיין, נזכיר לסיפור, הרב בורשטיין, ראש מכון פועה, הלך לציץ אליעזר זצ"ל בערוב ימיו וניסה לשכנע אותו להתיר הפריה חוץ גופית. הציץ אליעזר אמר לו, תשמע, הדבר שבאמת מפריע לי, הוא הביא, אמנם יותר חשש גם חששות להוצאת זרע לבטלה וכו', אבל הדבר הכי משמעותי זה שבעזרה מלאכותית בקושי התארתי, כי הסיכוי לטעויות והחלפות הוא קטן. בהפריה חוץ גופית, הסיכוי לטעות הוא הרבה הרבה יותר גדול, אני לא מוכן בגלל החששות האלה להתיר. אמר לו הרב בורשטיין, אבל יש פיקוח, יש מפקחת יריעת שמיים שנמצאת במעבדות. אמר לו, צצי, זה לא יכול להיות, אני מכיר את הרופאים, הם בחיים לא יסכימו להכניס דבר כזה. אמר לו הרב בורשטיין, יש, ואנחנו מצליחים להכניס, בחלק בתי חולים נכנס, בחלק עוד ייכנס. אמר לו, אם כך, הגיעו ימות המשיח. אם הרופאים מוכנים להכניס לתוך המעבדות שלהם בן אדם ירא שמיים שישגיח ויסתכל על התהליך, זה הגיעו ימות המשיח. אנחנו יודעים בכל הנושא של, כן, אנחנו לא ניכנס לזה כרגע, אבל כל הנושא של השתלות איברים, לדעת הפוסקים המתירים, שיתנו את זה בפיקוח רבני, זה מה שעיכב במשך שנים את כל, את כל הנושא מבחינה הלכתית לדעת הפוסקים המתירים. בכל מקרה, אז האם נגיד, מכיוון שיש רק מפקחת אחת, היא עד פסול, היא רק עד אחד, לא שני עדים, היא לא נאמנת. אפשר אולי לדמות את זה לנושא אחר, והוא נושא של חיה. חיה מיילדת, נאמנת על הוולד, מיד ברגע הראשון, למרות שאישה, למרות שהיא עד פסול. נחלקו הראשונים למה חיה נאמנת. משמעות דברי הרמב״ם שחיה נאמנת, מכיוון שכל עוד לא התחזק איסורה, האמירה אין דבר שבערבה פחות משניים, היא לא קיימת. אין דבר שבערבה פחות משניים, זה רק שהתחזק איסורה. כשעוד לא התחזק, כשאנחנו באים עכשיו, עדיין אין לילד הזה חזקה שהוא הילד של ההוא או הילד של ההוא, עד אחד נאמן, כל מקום שעד אחד נאמן זה אפילו אישה, ולכן אין בעיה. לדעת הרן, מדובר כאן בתקנה מיוחדת, תקנה שבה בעצם מכיוון שאין אפשרות להביא שני עדים כשרים, כי לא מצוי ששני גברים נמצאים ביחד עם היולדת, בוודאי לא בתקופה שבה מילדות היה עניין פרטי לנשים, היום לפעמים המציאות משתנה, אבל באותה תקופה בוודאי לא היה דבר כזה. ולכן תקנו תקנה שהמיילדת תהיה נאמנת על הרגעים הראשונים, כי אין אפשרות אחרת. שתי דקות. הרב יעקב אריאל, בשו"ת באוהלת של תורה סימן ע"ט, מביא את הדברים, הוא מביא דווקא לעניין הפריה חוץ גופית, הוא מדבר יותר לעניין האיסור. הוא אומר, אין לדעת התחזק איסורה, אז כאן לא התחזק איסורה, אין לדעת תקנה, גם כאן אי אפשר להכניס דברים נוספים, אבל להכניס גברים נוספים. והוא אומר, אבל צריך לדעת שלעניין ממון, גם כן הרמ"א פסק את זה לעניין ממון, בחושן משפט, לגבי מקום שבו לא יכולים להיות שני עדים כשרים, שמקבלים, יש תקנה שאפילו אישה, אפילו פסול נאמנים, כאן זה אפילו יותר מזה, כי ברגע שהכרנו את הדברים לעניין האיסור, אנחנו מכרים אותו לעניין הממון. ככה אומר השב שמייצה על הסוגיה בכתובו דף תתוו עמוד ב', שמצא בתינוק מושלח שאם רוב גויים הולכים בעצם, הוא נחשב גוי, אם רוב יהודים הוא נחשב יהודי, הוא אומר זה גם לעניין הממון, כי ברגע שהכרעת את היחס לעניין האיסור, זה גם כן לעניין הממון. אז רק נזכיר בקצרה למה אי אפשר להגיד קימלי בנושא, בפעם, במקרה הזה. סיבה אחת, בכללי קימלי של כנסת הגדולה, הוא אומר שלעניין ירושה לא אומרים קימלי, מכיוון שבירושה אין מוחזק. סיבה שנייה, כמו שאמרנו, במקום שהממון הוא נגזר מהאיסור, ולא להפך, אי אפשר להגיד קימלי כמיעוט, מכיוון שבאיסור אנחנו הולכים אחרי הרוב, הכרענו אחרי רוב פוסקים, שהילד מתייחס אחר אביו, הירושה היא רק נגזרת מזה, ולכן אנחנו גם יושבים ככה. והסיבה השלישית, זה נכון שקימלי, כמו שכבר מופיע בכנסת הגדולה, והיבי עומר מעריך בזה הרבה, אומרים בכל מקום שיש אפילו שני פוסקים שאומרים כך, אבל זה בתנאי שהמנהג הוא לא לפסוק אחרת. ברגע שהמנהג הוא כן לפסוק, הוא לפסוק כמו הרוב, אי אפשר להגיד קימלי כמיעוט. אני חושב שהמציאות, וגם כן בסופו של דבר היחס של הפוסקים למעשה, זה שהם לא מתחילים לברר כל ילד האם הוא נולד בצורה רגילה או בצורה של הפריה חוץ גופית, אף על פי שהיום זה כבר בגדר מיעוט המצוי של ילדים שנולדים בהפריה חוץ גופית, ומכיוון שהמנהג בפועל הוא שהילד מתייחס אחר אביו לכל דבר, לא ניתן להגיד קימלי כפוסקים מחמירים בזה.